אז ככה, אז אחד הדברים שבאמת אנחנו צריכים לענות עליהם, זה אם אנחנו רוצים לעשות כאן באמת איזשהו מסלול מובנה של התפתחות, אז צריך לדעת באמת מה מתפתחים, לאן מתפתחים, מה זה התפתחות עצמה, מאיפה מתחילים ואיפה אנחנו מסיימים. בעיקרון המסלול של החיים האלה נראים כאילו לא ברור. יש לנו מסלול של מוות ולידה מחדש, מוות ולמידה מחדש, ולא כל כך ברור למה האדם נולד, אם הוא צריך למות, ואם הוא נולד, ואם הוא מת, למה הוא מת, ומה ההישגים שהוא צריך להשיג במהלך החיים האלה. מכל אדם שמגיע לכל מקום, יש ממנו איזשהו סוג של דרישה. למשל, אדם הולך ללמוד רפואה, הוא יודע, כבר 7 שנים אני צריך רופא. אדם שהולך ללמוד הנדסה, הוא יודע, הוא הולך להיות מהנדס. מבקשים ממוסכניק לטפל במכוניות, מבקשים ממנתח שינתח כך וכך אנשים ויצליח בניתוחים שלו. מה הדרישות למעשה מאדם? מה אדם צריך להביא כמוצר סופי בסופו של דבר? זו שאלה. למה הוא צריך להוביל בסופו של דבר? כעבור 70 שנה אדם צריך לבוא ולהגיד, תראו, השגתי את זה ואת זה. מה הוא השיג? מה הוא צריך לבוא ולהגיד, הנה, תראו, רבותיי, זה הפרק. זה המפעל חיים שלי, אני רוצה פרס על מפעל חיים. אז צריך לענות על זה, ואנחנו נעשה את זה בצורה מובנית, אנחנו פה באנו להסביר את זה על בסיס חוכמת הקבלה, ובעזרת השם אנחנו נעשה את זה לאט לאט. באמת המחזוריות של מוות וחיים מחדש. אז הרעיון הוא ככה. היקום שלנו מתחיל, תמיד שרוצים להתחיל לדבר על משהו, צריכים להתחיל לדבר מהחומר גלם, ממה הכל התחיל. אנחנו כמובן לא מתחילים, היהדות לא מתחילה מאנרגיה דוממת, שמתרחשים אליה תהליכים אקראיים, אלא זה מתחיל, התורה קוראת לזה עצמות הבורא. עצמות הבורא, עצם הבורא עצמו. מה זה עצמות הבורא? כדי להבין את הדברים האלה, אז צריך לדעת איך זה בא לידי ביטוי. נניח שיש לנו מילה. נניח יש לנו את המילה חסד. אז אדם, יש את הפעולות של החסד, חסדים. אדם עושה חסדים, עושה כל מיני צורות של חסדים. והחסדים עצמם זה פעולות. הפעולות יצאו מתוך המילה חסד. וכשזה יצא מתוך המילה חסד, אז צריך להבין מה המהות של המילה חסד, מה החסד מתומנת בתוכה. ויותר מזה, המילה חסד, ממי יצאה? ממי זה יצא המילה חסד? מי הוציא את המילה חסד? למה אני מתכוון? אם היינו אומרים למשל למחשב לדבר, שהמחשב יגיד לנו מה הוא מרגיש. האם הוא היה מוציא את המילים חסד וצדק ואהבה ואחדות? הוא לא היה מוציא את המילים האלה, והסיבה שהוא לא היה מוציא את המילים האלה זה מכיוון ש... המילים האלה לא קיימות בו, זה לא קיים במהות שלו, אז הוא לא היה מוציא אותם. אז יש לנו את עצם הדבר עצמו, יש לנו את עצמות הבורא עצמו, ומעצמות הבורא יוצאים מילים, רעיונות. בספר יצירה, אברהם אבינו, זה ספר צורה מיוחס לשניים, לאברהם אבינו ולרבי עקיבא. זה פשוט שתי דעות, מי כתב את הספר? והקרוב לוודאי שכתב את זה אברהם אבינו. אברהם אבינו כתב שכשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, הוא יצר 22, למד בית נתיבות חוכמה, 22 אותיות ו-10 ספירות. הלמד בית זה 32, ויש להם 22 אותיות ו-10 ספירות. ה-22 אותיות עצמם מרכיבות מילים. מילים מרכיבות פסוק. ופסוק נותן לך משמעות, הוא מעביר לך למעשה מידע. אבל למעשה זה מתחיל מאינסוף, זה מתחיל מהיעדר מילה או מהיעדר אות, ופתאום יוצאת אות, פתאום מבוטאת אות. א', ב', ג', ד' וכו'. אז שואלים, מאיפה זה יצא? מי הוציא את זה? ומה הוא רצה לסמל בזה? אז בחוכמת הקבלה אנחנו קוראים לזה עצמות הבורא. יש את עצם הבורא עצמו, שהוא השלב שהוא בלי, כמובן שהוא בלי מילים. מכיוון שזה המקור של השפע שממנו יוצאים המילים. ויש את אורו, יש את האור שיוצא ממנו, והאור שלו זה עוד פעם לא לדמיין, רק חשוב מאוד לא לדמיין דמיונות, לא להגשים, אלא אורו זה המחשבה שלו, זה החוכמה שלו. החוכמה שלו היא זאת שהוציאה למעשה, שוב, מילים כמו חסד, אהבה, צדק, רחמים, אחדות, דברים לסגנון הזה. ולאחר מכן יש לנו למעשה את כל הבריאה. עצם הבורא עצמו זה ישות חיה. בראש ובראשונה אנחנו מבינים שזה ישות חיה. ישות חיה, וגם הבורא עצמו אנחנו מקבלים אותו כמה שנקרא מחויב המציאות. מחויב המציאות זה מה שקוראים היום אקסיומה. זה החומר גלם הראשוני שממנו הכל יוצא. זה נקרא מחויב המציאות. ולמעשה הוא לאט לאט התחיל לברוא ולהוציא את המציאות עצמה, והמציאות יצאה ואפשר להבין אותה אך ורק במחשבה. זה לא מציאות פיזיקלית, זה לא מציאות של הוקוס פוקוס, גם קבלה מעשית שמשתמשים בה או שרוצים להשתמש בה, שבה יש כל מיני כשפים ומלאכים ושרפים וכמאות ודברים בסגנון הזה, כל הדברים האלה זה עדיין קונספטים של מחשבה, אך ורק מחשבה. אז מחשבת הבריאה, מחשבה של הבורא נקראת אור אין סוף. אריזה ניסח את זה היטב, הוא כתב בעץ החיים, דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו נבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. ולא היה מקום פנוי וחלל, אלא אוויר ולא אוויר ריקני, אלא הכל היה אור אחד פשוט, שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אין סוף. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא הנבראים ולהציל הנאצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינוייו, הנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה אמצעית אשר בו באמצע ממש. עד כאן דברי אריזל. ומה הכוונה שהוא צמצם את עצמו? אז הצמצום הוא לא צמצום פיזיקלי. זה לא שהוא צמצם ואז נשאר איזשהו סוג של איזה חלל או משהו כזה, אלא צמצום זה כמו צמצום בתודעה. מה זה צמצום בתודעה? תיקחו אדם למעשה, נניח אדמור, אדם שיודע את כל הגמרא לפני ולפנים, את כל הזוהר, הוא בקי בכל נבחרי התורה, הוא רואה מלאכים, הוא רואה נשמות. אבל כשמגיע ילד שלו, ילד בן 3, אז הוא יורד על 4 והוא משחק איתו, והוא מוציא כל מיני רעשים של ילד בן 3 ודורים כאלה, זה נקרא שהוא מצמצם את עצמו. מצמצם את עצמו להיות כמו בן 3. אבל בא בעת, באותו רגע, הוא גם אדמור ענק שמכיל את כל החוכמה. אז ככה, הקדוש ברוך הוא כביכול צמצם את עצמו לעולם הזה. כדי לשמור על עקביות, אנחנו כל הזמן חייבים לשמור על העובדה שהכל כאן אחד. וכדי שהכל כאן יישמר כאחד, אנחנו צריכים לדעת שרק הבורא יוצר את הכל בתהליכים המחשבתיים שלו. ואין כאן יצירה פיזיקלית, אין כאן מפץ גדול וכל מיני דברים לסגנון הזה. הדברים כאן לא מתרחשים בצורה מקרית, אלא זה הכל מחשבה בחירית של הבורא. בתוך כך, לפני שנבראים העולמות ונוצרים ישויות, אדם, חפצים, חי, צומח, דומם וכו', הכל מוגדר כחי. חי. הקדוש ברוך הוא נקרא חי החיים. למה הוא נקרא חי החיים? שהוא מקור החיים, אין שום דבר שמחיה אותו. הוא חי החיים, זה המקור של הכל. ומכאן ואילך מתוארת למעשה הבריאה. למה הבריאה יוצאת? אז האריזה אמר שההסתכלות שלנו על בלמידה שאנחנו לומדים ועל החיים היא הסתכלות תחת זמן. ומה שההסתכלות הזאת היא לא כל כך נכונה, שצריך להסתכל מעבר למרחב ולזמן. והדוגמה לזה זה שאם הייתי מנסה להראות לכם למשל איך מנוע עובד, והייתי פותח את המכסה מנוע, והייתי מראה לכם, הייתי אומר לכם, הנה, אתם רואים אותו עובד. אתה אומר לי, אבל מה זה כל הבלגן הזה? מה זה כל הצינורות? מה קורה כאן? תתאר לי. אז הייתי אומר לך, תראה, זה המנוע, ויש את השריפה, יש את השמן, יש את הקירור, ויש את הצינורות שמעבירים חשמל ומים ושמן. והייתי מראה לך גם, היית שואל אותי, מה שמו פה קודם? איך הרכיבו את זה? אז יכול להראות לך, קודם שמו את המנוע, אחר כך שמו את הגיר, אחר כך שמו את זה, אחר כך שמו את זה. אבל בסופו של דבר, אתה היית עדיין עומד מול אוטו, עובד. אז אותו דבר, יש לנו יקום שהוא פועל. ועכשיו אנחנו כביכול לומדים מה מרכיב אותו, מאיפה זה התחיל, מה גרם למה. אבל בסופו של דבר, אנחנו נעמוד מול יקום שהוא פועל, הטבע פועל, הכל פועל, ברוך השם. אז זו מכונה נצחית, והיא שלמות, היא נקראת שלמות. שהיא מבוטט בשם הוויה. הוויה זה לשון התהוות. וזאת האקסיומה, זה מחויב המציאות, וככה זה מתחיל. אנחנו מתחילים מהבנה של להבין מה זה. זה לא שאנחנו באים לשנות את המציאות, אנחנו באים להבין את המציאות. וזו נקודה מאוד חשובה להתחיל איתה, כי לכולנו יש תחושה כאילו צריך לשנות כל הזמן את המציאות, כאילו משהו פה לא בסדר. ואין כאן משהו שהוא לא בסדר. גם בעולם שהוא סופר מושלם, היו מלחמות והיו מחלות, והיו כל מיני דברים איומים כאלה ואחרים, ואנחנו היינו חייבים לעבור את הדבר הזה. זאת אומרת, אף פעם לא היה יכול להיווצר שהיינו יכולים לעשות איזה מכונת זמן, לחזור אחורה בזמן ולשנות. שלא תהיה שואה, שלא תהיה מלחמת העולם הראשונה ודברים לסגנון הזה. לא יכולים לשנות את זה. אלה תהליכים שצריכים להתקיים, הם מתקיימים, ואנחנו נמצאים בתוך המציאות הזאת, ורק צריכים להבין אותה. אנחנו צריכים לבטוח את צמצם התודעה, ולהבין לאט לאט את המציאות. כדי לעשות את הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלמו. בצלמו בצלם אלוקים ברא אותו. איך ברא אותו למעשה בצלמו? איך הצלם בנוי? בעיקרון המחשבה. המחשבה של האדם. המחשבה של האדם לא מוגבלת. הקדוש ברוך הוא לא יגביל את המחשבה של האדם. המחשבה של האדם מסוגלת לייצר שאלות תמידיות. כל דבר שאתה תשאל, יהיה לזה תשובה. אני אתן לך תשובה, יהיה לך עוד שאלות. אני אתן לך תשובות נוספות עמוקות יותר, יהיה לך עוד שאלות. ותמיד אתה תהיה מלא בעוד שאלה ובעוד שאלה ובעוד שאלה ובעוד שאלה, ומתי זה ייפסק? והיפה הוא, זה שבאמת הקדוש ברוך הוא יצר מצב שהמוח שלך יחתור כדי לגלות אחריו. הוא יצר שלמוח שלך יהיה איזשהו רעב לשאלות. יהיה לך תמיד את החתירה לדעת מה קורה פה. ולמעשה שאתה תרצה לעלות על התשובה, על החידה של היקום, תכלס, ככה אתה מחפש למעשה את הבורא. אז הבורא נמצא בשאלות, והוא התשובה להכל. ולאט לאט, כדי שזו לא תהיה תשובה חיצונית, כמו איך זבוב הולך הפוך על קיר, או כמה זה השורש של 1258, אתה חייב לחיות את התשובה הזאת. זאת אומרת, המחשבה צריכה להיות חלק מהגוף שלך. היא צריכה להיות מתורגמת רגשית, ואחר כך היא צריכה להיות מתורגמת פיזית. כמו שאיוב אמר, מבשרי איך זה אלוקה. שזה לא יכול להיות עכשיו איזה דיון פילוסופי, זה לא פילוסופיה. החיים, זה החיים עצמם. ולכן מתוך הבשר שלהם צריך לחוות את האלוקות. לכן הקדוש ברוך הוא יצר עולמות באדם, עולמות של תודעה, שזה נקרא עולם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. והוא נתן רמות בתודעה של האדם שהתאימו לכל עולם. עולם קדמון נקרא קדמון משון קדימה, הוא נמצא הכי קדימה, הכי קרוב לאור. ולכן דרגת התודעה נקראת שם היחידה. כי היא רואה שהכל אחד. נמוך מזה זה עולם האצילות, שבו הדרגה שנמצאת שם נקראת חיה, ששם זה עצם החיים עצמם. נמוך מזה יש עולם הבריאה, יש דרגה שנקראת נשמה. נשמה זה לשון שמאות, כמו שמאות רכב או כמו שמאות נדלן, שיש יכולת להאריך בין האור לבין החושך. זה הדרגה שנמצאת בין העולמות החשוכים לבין העולמות המוארים. נמוך יותר מזה זה עולם היצירה. שם הדרגה נקראת רוח. דרגת רוח זה אין הגבלה, היעדר הגבלה. אתה יכול לחלוש על כל המציאות. והדרגה הנמוכה ביותר בעולם העשייה זה דרגת נפש. לנפש כשמו כן הוא, כמו אדם שנופש. שם יש שם רק רצון בעונג ובמנוחה. אדם שנמצא בדרגת נפש, הכמיהה שלו כל הזמן זה בעונג ובמנוחה. תן לו כל היום רק להתענג ולנוח. הסיבה שיש לנו את כל המציאות, זה כמו שאנחנו אמרנו, כאשר עלה ברצונה פשוט לברוא נבראים ולהציל הנאצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינויו. שהקדוש ברוך הוא רצה שהשלמות שלו תתגלה, שכל מה שיש פה יתגלה החוצה, שאם יש בו חסד שיראה חסד, אם יש בו גבורה שתראה גבורה, אם יש בו רחמים שיראה רחמים. וזה, עוד פעם, זה לא רצון כמו שיש רצון לבן אדם, אלא פשוט צריך להבין שזה ככה בנוי. ככה זה בנוי, זה בנוי ככה בצורה כזאת. ולכן אנחנו מבדילים, האדם צריך להבדיל במציאות בשלושה דברים. בפעולה שהוא רואה, פעולות שהוא רואה אותן. מאיפה הפעולות נובעות? הן פעולות נובעות ממילים, משמות עצם, ואחר כך מהעצם עצמו. ונתנו דוגמה, נניח אתה יכול לראות מלא מעשה חסד, אתה רואה אנשים שנותנים אוכל לאנשים אחרים, או שנותנים צדקה. ופיזית הוא הולך והוא נותן צדקה לבן אדם מסוים, אוקיי, זה האקט עצמו. ואנחנו אומרים, הרי טנק לא יעשה את זה, מכונית לא תעשה את זה, גם מחשב על לא יעשה את זה. למה בן אדם עושה את זה? מה הדחף שלו לעשות את זה? מאיפה הוא עושה את זה? הרי בסך הכל שבן אדם נותן צדקה, הוא מפסיד כסף. זה לא שאני משקיע את זה בבורסה, וזה חוזר אליי, זו פעולה מאוד לא אנוכית. אז למה אני עושה את זה? מה הדחף שגורם לי לתת צדקה או לעשות חסד? מה הדחף שגורם לי לאהוב? אהבה זה דבר מאוד לא אנוכי. אז למה אני עושה את זה? אף ישות אחרת לא עושה את זה. אז אני הולך מהפעולה ואני נכנס, אוקיי, אני מנסה אז להבין מה זה אהבה, אני מנסה להבין מה זה חסד, מה זה צדק. ואחרי שאני אנסה להבין את זה, זה נקרא האור. אני מגיע מהפעולה לאור עצמו. האור זה החוכמה, אני מנסה להגיע לחוכמה עצמה. מה חוכמה רוצה להגיד לי? מה זה חסד? מה זה צדק? מה זה אהבה? מה זה אחדות? ואחרי זה אני ארצה לברר מאיזה עצם זה יצא, מי מוציא את זה? מי מוציא את זה? מי הישות שמוציאה את הדברים האלה? ברור שאנרגיה לא תוציא כזה דבר, אנרגיה לא תוציא אהבה. מי שחושב שיש אנרגיה בעולם כאנרגיה, זה לא מוציא חסד וצדק ונצח, זה לא מוציא מושגים כאלה. אנרגיה זה לפי מה שהם אומרים, זה מודל פיזיקלי, זה דומם, זה לא חושב, זה לא תכליתי, ככה זה וזהו. ואילו העצם של הבורא כן מוציאה דברים לסגנון הזה. ולכן המילים והרעיונות שיש בעולם החיצוני גורמים לי להבין את העצם, לאט לאט להבין את את עצמות הבורא, אבל וזה מקום בלי מילים, זה רק פשוט מחזיר אותי למקום של הבלי מילים. בתוך כך, הוא ברא כביכול גופים, הוא עשה מה שאנחנו קוראים יש מאין. זה לא, יש כאלה שמתבלבלים ואומרים לי, אבל הרב זה יש מישר, אתה אמרת שיש עצמות הבורא. זה לא כוונה זה, הכוונה יש מאין, מה נברא יש מאין? זה שהמחשבה שלו יכלה לעשות דברים שהם כביכול הפוכים לעצם שלו. ולכן זה נקרא יש מאין. למה הכוונה? תחשבו שהייתם יודעים על בן אדם צדיק, 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 אליהו הנביא. ופתאום הוא היה מנסה להראות לכם, צדיקים מאוד אוהבים להסתיר את עצמם, כדי שלא תשלוט בהם עין רעה, הם מסתירים את עצמם. אז איך הם מסתירים את עצמם? הם מקטינים את עצמם, הם עושים את עצמם, לא, אני לא יודע כלום, אתה בא, אתה שואל אותי, אני לא יודע, אני טיפש, אני לא יודע, אני עם הארץ. אז אתה אומר לו, מה, אתה שקרן? אני יודע שאתה צדיק. מה, אתה משקר לי עכשיו? אז הוא כאילו מוציא דברים שהם הפוכים לו. הוא חייב לעשות דברים שכאילו ממש הפוכים לעצם שלו. אז ככה כביכול הקדוש ברוך הוא עשה. הוא עשה בעולם דברים שכביכול נוראים שהם בדיוק הפוכים לעצם שלו. הוא חי ואנחנו רואים פה מוות. הוא חכם והוא יודע את הכל ואנחנו רואים פה בורות. הוא נמצא בהערה המושלמת ואנחנו רואים פה חושך. אז איך זה מסתדר? אז זה היכולת המחשבתית שלו, זה אורו. אורו אור אינסוף זה המחשבת הבריאה, זה המחשבה שלו. והיא כאילו בראה דברים שהם נראים הפוכים לו. אז איך אפשר להבדיל? כן, עכשיו תעתי. מוות, שקר, אי צדק, מלחמה, זה בדיוק הפוך לו. איך הוא ברא דברים כאלה? אז עכשיו אנחנו יודעים, צריכים לשאול באמת, איך נדע להבדיל? בן אדם שנמצא, איך הוא ידע להבדיל בין הדבר עצמו, איך אני יודע להבדיל מה אמיתי ומה לא? מה העצם שלו ומה, איפה אני יודע? אולי הקדוש ברוך הוא שקרן, אולי יש בו מוות, מאיפה אני יודע? איך אני ידע להבדיל? אז כמו שיש לנו בעולם האמיתי, בעולם הגשמי שבו אנחנו נמצאים, תיקחו את המושגים שאני כרגע אמרתי, שזה תהליך של ההקרשה, של לעבור מרוחני לגשמי, תיקחו את זה כמו שינוי מצב צבירה, כמו עדים, מים, עדים שכשקררו אותם הם נהפכו להיות מים, וכשקררו אותם הם נהפכו להיות קרח. וככה זה גוף האדם, שתדעו לכם. יש בנו חלק נשמתי, שזה כמו עדים, יש לנו חלק רגשי, שזה כמו המים, יש לנו חלק פיזי, שזה כמו הקרח. עכשיו פשוט נשאלת איפה התודעה של האדם נמצאת, מה הוא מרגיש, איפה התודעה שלו ממוקמת, איפה הוא מרוכז. ותכף אנחנו נדבר על זה. אבל בעיקרון, ברגע שיש לך נניח עכשיו קרח ויש לך עדים, אתה אומר, מאיפה אני יודע מה האמיתי, מאיפה אני יודע מה המקור? אולי הקרח הוא המקור, מאיפה אני יודע שהעדים זה המקור? אז כשעוזבים אותם לבד, אנחנו רואים מה מתבטל למה. למה יש לו יותר שפע ומה ריק. ותמיד הריק מתבטל למלא. אז תמיד הקרח יפשיר, לא המים יקריחו. זה תמיד עובד ככה. שכשיש הפרש פוטנציאלים, הקטן תמיד מתבטל לגדול. הזמני תמיד מתבטל אל הנצחי. אז השקר מתבטל אל האמת. המלחמה מתבטלת אל השלום. השנאה מתבטלת אל האהבה. ולא הפוך. אין עולם שתהיה בו שנאה באופן טוטלי. אין עולם שבו יהיה רצח באופן טוטלי. אין עולם כזה. יהיו מקרי רצח, יהיה שנאה, אבל המהות המקורית של העולם זה אהבה, זה חסד, זה רחמים, זה חיים. אז צריך לדעת מה הזמני ומה הנצחי. כדי להגדיר את זה, ניקח למשל את החיים ואת המוות. אז אם אמרנו שיש חיים לפני הכל, הכל מתחיל מחי החיים, הכל חי. ולפני שאדם יוצא לעולם כתינוק, הוא חי. הנשמה חיה. בספר בבעל התניא כותב, משביעין את הנשמה, יהיה צדיק ואל תהיה רשע. יש נשמה לפני שהיא יורדת לעולם. יש תודעה שמתקיימת. אחר כך היא מתלבשת בתוך גוף, היא באה לכאן כתינוק. וגם פה הוא חי, אבל בתוך גוף. ולאחר מותו יש התפשטות הגשמיות, עוד פעם התודעה יוצאת מהגוף וממשיכה הלאה. אין אובדן ברוחני, אנחנו מבעד לעיניים שלנו רואים רק גופים. אז מה נראה לנו? תינוק בא לעולם ובן אדם מבוגר נפטר. אבל אם היה לנו עיניים רוחניות, היינו רואים את הנשמה באה, עושה פה מסע וממשיכה הלאה. ואין אובדן, אין אובדן, הכל נמצא. כל הנשמות נמצאות, כולם נמצאים, אף אחד לא מת. אין אובדן ברוחני. זה רק מסע בתודעה. הוא פשוט ירד במצב הצבירה להיות גוף של בן אדם, עשה פה תיקונים, עלה בחזרה. אין אובדן. אז אם ככה, הכל כאן חי. אז נשאלת השאלה, אם כן, אז מה זה מוות? את השאלה הזאת ישאל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הכתיב למשה רבנו, ומשה רבנו כתב. ובאחד מן הספרים, באחד מפרשות, כתוב, אדם כי ימות באוהל. אז כאן הוא אמר לקדוש ברוך הוא, סטופ, רגע. אתה איך כתוב, אתה אומר לי, תכתוב, אדם כי ימות באוהל, והרי אתה השתעשת עם התורה תת כעד שנים לפני שאתה נתת אותה והורדת אותה לעולם. אז מה אתה בא בטענות לאדם הראשון שחטא והוריד מוות לעולם? אז הנה, כתוב, הוא היה צריך כנראה לחטוא. אז צדק אדם הראשון שאמר, בא לי להבאת אליי. אמר לו, הקדוש ברוך הוא נכון, אבל לא ככה. זאת אומרת, יש חמש בני אדם. באדם אחד יש חמש בני אדם, יש חמישה ממדים. יש את האדם, אמרנו, בדרגת יחידה ששייך לעולם קדמון, את האדם בדרגת חיה, בעולם האצילות, יש את האדם בדרגת נשמה, בעולם הבריאה, את האדם בדרגת רוח, בעולם היצירה, יש את האדם בעולם העשייה בגוף שלו. וזה הכל נמצא, זה הכל נמצא בתוכנו, בעת ובעונה אחת כל הדברים האלה נמצאים בתוכנו. עכשיו, אם הייתי מראה לכם מה מתרחש באחורי הקלעים, והייתם רואים את כל חמש עולמות, בעולם הזה, אם אתם הייתם רואים בן אדם מת פיזית, הייתם רואים לפני זה איך זה התחיל. ואיך זה התחיל? מזה שאדם עצר את ההתפתחות של התודעה שלו. אז מה זה בעולם האצילות? או מה זה בעולם הבריאה? מוות? מוות בעולם הבריאה זה הפסקה של התפתחות התודעה. ברגע שאדם הפסיק ללמוד, הפסיק להכניס ולהחדיר לתוכו חוכמה, בשלב הזה זה קרוי מת. איך זה מתבטא בעולם הזה? בעולם הזה פיזית, פשוט, איכשהו, אחד המערכות של הגוף שלו קורסת, הוא צריך למות פיזית, צריך לקבור אותו, והתודעה שלו ממשיכה הלאה. אז פה בעולם הזה זה נראה איום ונורא. אבל בעולם הרוחני זה פשוט, הוא הפסיק להתפתח. שנייה. בואו נפתח את הכל ואז נבין, שיהיה לנו קצת עוד חומר גלם. לא. בעולם העשייה יש את עולם העשייה, את אדם דולם דעשייה. אבל יש לנו חמישה עולמות כאילו, חמישה עולמות מקבילים. אז יש, כן, אז זה פה, הם פה, הם במחשב, לא, פיזית, פה זה פיזית, יש לך פיזית את המוח עצמו, אבל יש לך גם ממדים נוספים בתוך המוח, כן, בוודאי, במוח עצמו, יש לך ממדים נוספים שהם מעבר כאילו לחומר, קח את החומר אפילו, בוא נסתכל על זה אפילו מבחינה פיזיקלית, קח כל חומר, אז הוא בנוי מתאים, קח לך את התאים של האדם, אז יש לך את הגרעין של אתה, הגרעין של אדם בנוי מ-DNA, לפרק אותו, יש לך שם מולקולות, מולקולה מורכבת מאטום, יש לך פרוטונים וניוטרונים, קח את הגרעין עצמו, פרוטונים וניוטרונים מורכבים משלושה קווארקים, מעבר לזה יש לך מיתר רוטט, ומעבר לזה יש לך את השדה המאוחד, אינסוף כביכול. אז כל זה נמצא למעשה בתוך האדם, זה פשוט שלבים של בנייה של האדם, לכן זה נקרא עולמות. אז את העולמות האלה למעשה נמצאים, כל זה נמצא בתוך האדם. והוא מפעיל אותם, הוא מפעיל אותם, תלוי איפה התודעה שלו ממוקמת. אצלנו רוב הריכוז של התודעה נמצא פשוט על הגוף, אנחנו מרגישים את הגוף. פיזית התודעה שלנו פשוט התמקמה על הגוף, ולכן אנחנו מרגישים את הגוף. אז כשאנחנו מדברים על עניין של מוות, אז מוות מתחיל הרבה לפני שבן אדם מת, הרבה הרבה לפני. הרבה לפני, זה שאם בן אדם רוחני רואה בן אדם, ברגע שהוא רואה שהוא הפסיק להתפתח, הוא אומר לו, תדע לך, מהרגע הזה אתה התחלת בתהליכי מוות. איך זה יבוא לידי ביטוי בעולם הזה? זה יבוא לידי ביטוי. הרי יש לנו תרי"ג איברים, רמ"ח איברים ושס"ה גידים, והם כמובן רוחניים, כי כולם נמצאים במוח האדם, הם נשלטים על ידי מוח האדם. פה אנחנו רואים ידיים, רגליים, כליות, כבד, אבל בסופו של דבר הכל נמצא בתוך המוח ומקבל פקודות מן המוח. אז המוח צריך כל הזמן, צריך לתת להם פקודות חדשות. כל הזמן משהו צריך להתחדש, זה לא רק לעשות מטאבוליזם, או לעשות חילוף חומרים, הוא צריך להתחדש כל הזמן. אז אם אתה סוגר את זה, אתה אומר, לא רוצה להתפתח, לא רוצה ללמוד, תעזוב אותי בשקט, למעשה, אותה מערכת נסגרת, היא לא מקבלת פקודות חדשות. אז היא מתחילה להתנוון, ואדם מתחיל מחלה ואחר כך מוות. מחלות לא נגרמות בגלל אוכל לא טוב וכל מיני דברים לסגנון הזה. זה נגרם קודם כל מזה שאנחנו מתנו בעולם הרוחני. ומוות בעולם הרוחני זה שאדם הפסיק להתפתח. המושג של התפתחות ומוות בעולם רוחני זה נקרא התפשטות הצורה, וחיים חדשים זה נקרא לבישת צורה, ולבישת צורה חדשה. אנחנו למעשה צריכים לפשוט צורה ישנה וללבוש צורה חדשה. כל הזמן אנחנו צריכים להיות במחזוריות הזאת. במקום שיהיה לנו מחזוריות נוראית של מוות ולידה מחדש, מוות ולידה מחדש פיזיים, אנחנו יכולים לעצור את זה ולעשות את כל התהליכים האלה באופן יזום. באופן יזום. אנחנו צריכים לפשוט את הצורה הישנה שלנו וללבוש צורה חדשה. ואז אנחנו נהיה בסוד החיים. כי אדם הראשון, נכון שהוא היה בגן עדן, אבל איך אצלו זה היה יכול להיות שהוא היה מת כביכול בגן עדן? כביכול. על ידי זה שהוא היה פשוט מפסיק ללמוד. היה מפסיק ללמוד. והיה נשאר אותו בן אדם, אז הוא היה קורא עם מוות. אבל אז כלום לא היה קורה לו. ולאחר מכן משהו היה מתעורר והוא היה לומד. והיה מחדיר חוכמה חדשה, ומזה הוא היה חי. זה נקרא התפשטות הצורה הישנה ולבישת צורה חדשה. וזה מה שמתבקש מן האדם. מן האדם מבקשים ממנו שתי פעולות, התפשטות הצורה הישנה ולבישת צורה חדשה. איך עושים את זה? מה זה התפשטות הצורה הישנה ולבישה של צורה חדשה? כתוב שהפעולה הזאת היא מחדירה חיים. מה מחדיר חיים? אני רוצה לקבל חיים, אנשים רוצים לקבל חיים. אז הם הולכים, לוקחים תוספי מזון, הולכים לישון יותר שעות, חושבים שזה יחיה אותם. או שמתעסקים בכל מיני דברים, אני יודע מה, שגורמים למזרימה של אדרנלין. זה לא מחיה. החיים מגיעים מתוך המחשבה. כתוב, החוכמה תחיה את בעליה. אם בדבר עצמו יש חוכמה, חוכמה זה לא אינטליגנציה. זה לא סתם ללמוד מכל הבא ליד, אלא את החוכמה הספציפית, חוכמת התורה, חוכמת הייחוד. זאת היא שתלמד אותך, מיד אני אסביר מה היא מלמדת אותך, היא מיד תחדיר חיים. היא תחדיר חיים, אתה תרגיש חיות שזורמת בכל האיברים. אתה תרגיש חי. ואז יהיה לך סימן שאתה נגעת בחוכמה הנכונה. איך זה נעשה? אז החוכמה בנויה על התפשטות של הצורה הישנה ולבישה של צורה חדשה. מה זה אומר? לפשוט את הצורה הישנה. הצורה הישנה שלנו זה תבניות. כל בן אדם יש לו תבניות. יש בן אדם שאומר, כן, אני עקשן, אני קמצן, אני כזה, ככה אני. זה מה אני, זה מה יש. והוא לא קולט שהוא פיסל את עצמו. הוא פיסל את עצמו. עשה לעצמו קורות חיים ואמר, זה מה יש, אני, זה מה יש. לא רוצה ללמוד, תעזוב אותי בשקט. ברגע הזה הוא קרוי מת. זה המוות. יפסק התפתחות התודעה. פיסלת את עצמך, מה אתה מחכה עכשיו, שאתה רוצה שהוא להזדקן ככה? יש אנשים כאלה, עד גיל 30 למדו, השקיעו בעצמם, הלכו לכל מיני מקומות, אחרי זה נכנסו, נצאו מקום עבודה, וזהו, הולכים רק מתפרנסים, חוזרים הביתה, עבודה בית, עבודה בית, עבודה בית, וככה בן אדם מזדקן, פשוט זה כמו שהוא, תתפוס לו עוד 10 שנים, אותם צחוקים, אותו מטבע לשון, אותם הרגלים, הכל אותו דבר, כל יום הוא מאשרר את עצמו, הוא קם כל בוקר לעצמו, שותה את אותו נס קפה, יושב באותו מקום, מדבר את אותם שטויות, אותם שיחות בטלפון עם אמא, אותם בדיחות, הכל אותו דבר, זה אותו בן אדם. העתק הדבק, כל יום עושה לעצמו עתק הדבק, ככה עד גיל 90. למעשה, אז מגיל 30 אתה מת. מהשלב הזה אתה כבר קרוי מת. זה שאחר כך פקד את האדם המוות הביולוגי, זה אחר כך, זה תלוי גם באיזה אופן זה יפקוד, אבל באופן עקרוני, כבר מאז אתה נחשב למת. אז התורה אומרת, אתה חייב לפשוט צורה ישנה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, ככה אני, זה מה יש, קבלו אותי. אתה לא יכול לבוא ולהגיד את הדבר הזה. זה אחד הדברים גם כן שמדכאים מערכות יחסים. בנישואין כתוב שצריך, הכל צריך להיות עליך כחדש. למה בנישואין, תחילת הנישואין כל כך חיה? כי זה חדש. אתה פוגש אדם חדש, עולם חדש נכנס אליך הביתה. אתה מדבר איתו, זה חדש, בגלל זה התאהבנו בזה. אבל אם אחרי איזה חודש, אתה רואה את אותו בן אדם, בדיוק אותו בן אדם, עוד פעם, אותם שטויות, אותם רעיונות, אותם קריזות, הכל אותו דבר, אז אתה מתקבר רגשית. אין לך במה להתאהב יותר. ואז אחד מבני הזוג אומר, למה אתה לא אוהב אותי? אין מה לאהוב. מה נאהב? קאוץ' פוטטו. מה נאהב? כל היום אתה רובץ מול הטלוויזיה, מה יש לאהוב? מה יש לאהוב? אז זה ככה. אז לצורך העניין הזה, אם לא תהיה התחדשות, ושתדעו לכם, הסוד של אהבה בתוך זוגיות, זה התחדשות. מי שרוצה לדעת, כל כך הרבה פסיכולוגים מנסים להחיות את הדברים האלה, זה נורא פשוט. הסוד הוא התחדשות. אם אישה תראה את הגבר שלה חדש, היא תראה שיש לו רעיונות חדשים, תראה שהוא מתחדש, הוא כל הזמן משתנה, היא תתאהב בו כל פעם מחדש. והפוך, והפוך. אבל אם אתה קולט את אותו בן אדם, אתה פשוט קולט, אתה פשוט מזדקן עם אותו בן אדם, אתה פשוט מזדקן איתו. וזה מדכא את הנשמה. ולכן זה מאוד פוגע במערכות היחסים. הם מחפשים כל הזמן חידוש, כל הזמן מחפשים לצאת החוצה, לראות בחוץ משהו חדש. אז לכאורה יש אינסטינקטים בריאים לרצות לראות חדש, אבל איך שזה יוצא זה לא בריא. אבל בעיקרון צריך כל הזמן להתחדש. צריך לפשוט צורה ישנה וללבוש צורה חדשה. אז אמרנו, לפשוט צורה ישנה זה לשבור תבניות. לשבור את התבניות הקודמות שלך. הקדוש ברוך הוא יצר את האדם בן חורין. לא הגביל אותו בכלום. אמר לו, אתה יכול להיות הכל. תהיה הכל. שום דבר לא מגביל אותך. אתה צריך להחכים מכל דבר. והקדוש ברוך הוא כדי להחכים מכל דבר זרק אותנו לגלות. גלות זה לשון גילוי. זה לא אקזייל. אקזייל באנגלית זה אקסיט, צא החוצה. זה יצא החוצה. לא, זה לא התרגום של זה. התרגום בלשון הקודש זה נקרא גלות, זה לשון גילוי. צא תגלה. אל תישאר. בבית המקדש הראשון כתוב, אני ישנה וליבי ער. רשי אמר, התנבנו על עבודת הקודש. הם התנבנו, פשוט התנבנו. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אוקיי, החוצה. חוצה, לצאת החוצה. צאו תגלו את העולם. תחקרו, תשאלו. תראו, אתם חייבים להיות חדשים. אי אפשר להיות אותו בן אדם. אתה רואה בן אדם אומר, אני אוהב חסה, אני לא אוהב מקרוני. אני לא אוהב לשחק טניס, אבל אני אוהב ללכת מהר. אני אוהב את זה ואני לא אוהב את זה. מפסל את עצמו. ובדיוק את אותם דברים האלה שאתה מגדיר את עצמך, בדיוק את זה אתה צריך לשבור. אתה לא יודע לשחק טניס, לך תשחק טניס. אתה לא יודע לשיר, לך תלמד לשיר. אתה לא יודע לנגן, לך תלמד לנגן. אתה לא צריך להיות הנגן הכי טוב בעולם או הטניסה הכי טוב בעולם. אנחנו לא עובדים על הישגיות. יהודי לא עובד על הישגיות. אלא עובד רק על שבירת תבנית. אנחנו לא צריכים להיות האצן הכי טוב בעולם, הנגן הכי טוב בעולם, זה לא חשוב. אתה צריך ללמוד לנגן. ואם אתה אמרת שאתה, אני לא יכול, אני לא יודע, אני לא יכול, אני לא מסוגל, מי אמר? חסר לך עונה במוח? אז זה לא מנוע ממך, אז למה אתה לא עושה את זה? עכשיו בן אדם ישאל, למה אני כן אעשה את זה? כי פה יש עולם ומלואו. בניסיון הזה יש עולם ומלואו. אם אתה לא תהיה נגן, אתה לא יודע מה זה רגשות של נגן, מחשבות של נגן, אתה לא תדע, אתה לא תבין. אתה לא תבין מה זה מוזיקה. אתה יודע לשמוע מוזיקה, אבל אתה לא יודע מה זה מוזיקה. אם אתה לא תהיה אומן, אתה לא תבין מה זה ציור. אתה לא תדע להעריך כלום אם אתה לא תהיה הדבר עצמו. זה כמו ילדים. ילדים לוקחים נאורים, אבא תביא, אבא תביא. לאבא, למה במקרר אין שוקו? הוא לא יודע מה זה להיות הורה. הוא לא יודע מה זה להילחם יום-יום על שקל שעד שהוא לא יהיה הורה, הוא לא יבין את זה. אז אותו דבר, אנחנו באים בטענות לעולם בכל כך הרבה סיבות, אז בוא תהיה אתה עולם. אתה לא יודע, אז בוא תהיה אתה, בוא תראה, בוא. אנשים מבקשים להציע יצירות מוזיקליות חדשות, אומרים, מה זה מוזיקה הזאת? לא שמעתי מוזיקה חדשה. אז בוא תהיה מוזיקאי, בוא נראה, תפיק צלילים חדשים. נו, בוא נראה אותך מפיק צלילים שאף אחד עוד לא הפיק. רק צריך להבין, אבל שזה הרעיון כאן, זה, שוב, זה הלבישת הצורה החדשה. לבישת הצורה החדשה זה למעשה למשול ולחלוש על הכל. הפקודה הראשונה שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, פורבו, מילאו את הארץ, כבשוע, הורדו בדגת הים, ובעוף השמיים, צאו, תחקרו, תעשו הכל. בניתי את כל העולם הזה בשבילכם. כל אדם צריך להגיד, בשבילי נברא העולם, מה אתה תקוע בבית? וכל הרעיון כאן זה למה באמת תקועים בבית. וזה מוביל אותנו לעניין, לקונספט שנקרא מוות. ברגע שאדם, המודעות שלו כלואה בתוך הגוף שלו, אז הגוף שלו, למה יש אמרנו שאיפה? זה נפש, לנפוש. הוא רוצה עונג ומנוחה. אז הוא מרגיש את הגוף, והגוף נותן לו פידבק, אני רוצה לנוח, ואני רוצה להתענק. אם יש לך איזה עונג, יש לך משהו מתוק להציע לי, סבבה, בוא נלך, יפתח את המקרר, נביא. אבל מעבר לזה, אל תטריח אותי. אל תשלח אותי עכשיו לריצות מרתון, אל תגיד לי להרים משקולות, אל תגיד לי לעשות דיאטות, עזוב אותי בשקט. ובטח אל תגיד לי ללמוד, זה הדבר שאני הכי שונא. תן לי לחוות, אני אוהב לחוות. אז זה נפישה, נופשי מול הטלוויזיה. זה ככה. מה אדם מרגיש אחרי כמה זמן? מרגיש רצון למות. מרגיש ריקנות ורצון למות. כאן צריך לדעת שכשהקדוש ברוך הוא ברא את הגופים, הוא ברא את הגופים כדי שהם יתקלו. כך כתוב בפרקי אבות, הילודים למות והמתים להחיות. אז זה לא בלמנת שיהיה מחזוריות של לידה ומוות מחדש. זה לא כדי שמה שנקרא המין החזר כישלות ותהיה הישרדות ותהיה אבולוציה דרוויניסטית. זה לא המטרה הזאת. אלא הכוונה, הוא רצה להגיד, יש גוף, זה פסל, זה תבנית, כן. נתתי לך אותה כדי שאתה תלמד ממנה, למדת ממנה, כן. פשוט אותה, צא ממנה. די, למדנו, תעבור הלאה. וכך הקדוש ברוך הוא יצר לנו למען איזשהו מקום שאמר, צאו תגלו את הכל, תלבשו כל צורה שאתם רוצים, אבל תצאו ממנה. אל תלבשו אותה ותישארו אותה איתה באופן תמידי, תצאו ממנה. זה היה המטרה של הגלות. כשהם היו במצרים, 80% נהנו דרך אגב משולחן המלך. כתוב וחמושים יצאו ממצרים, רק חמישית, אלה שבאמת היו עבדים. אותו דבר זה היה בימי מדי ופרס, שהם אכלו משולחן המלך של אחשוורוש, אותו דבר, היה להם טוב מדי, אז קם עליהם המן. אותו דבר זה היה בספרד, הם קמו, תור הזהב היה בספרד. הספרדים אמרו, טוב לכם מדי, אופו מפה. אתם מתנבנים לנו פה. וככה זה היה בגרמניה, וככה זה יהיה גם כן בארצות הברית. בכל מקום שהגיע העם היהודי והתנוון, התחיל ליצור לו סטטוס קוו, כלכלי, טוב, הוא התנוון. אז קמו עליו הצורות, התרגשו עליו הצורות. אמרו, מספיק, בסדר, הבנו. אז הנקודה מאוד חשובה להבין, שכשאתה מרגיש, נניח, תחושה של ריקנות ומוות, אתה רק צריך לדעת שאתה מרגיש תחושה בריאה. זה כמו, נניח, אם הייתי אומר לכם, אתם רוצים להרגיש איך השולחן מרגיש, אני אאפשר לכם להכניס את התודעה שלכם לתוך השולחן, ואז תרגישו את השולחן. אתם הייתם מרגישים גם כן מוות, הייתם מרגישים כאילו רצון לישות פה, לעמוד, ולא לזוז, כי הוא לא גמיש. הייתם מרגישים את המוצקות שלו. הייתם מרגישים, ואז אתם הייתם אומרים, וואו, זה... זה מה שאני רוצה, אני רוצה להיות מוצק ואני לא רוצה לזוז. איפה הטעות? בהזדהות. הטעות היא לא ברגש. זה שאנחנו מרגישים תחושה של ריקנות ומוות בתוך הגוף, זה בריא. הבעיה היא ההזדהות. אל תזדהה עם זה. זה שנתנו לך את הרגש, נתנו לך שאתה תרגיש, אבל תצא מזה. יש לך יכולת למשול בזה, לצאת מזה. ואנשים מבלבלים בדרך כלל בין שני הדברים האלה. בדרך כלל שהם מרגישים, הם מזדהים והם אומרים, זה אני. אני ריק, אני מדוכה, אני בדיכאון, אני עצוב. והתורה אומרת, לא, 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 אתה רק מרגיש עצוב. אתה מרגיש בדיכאון, אתה מרגיש משהו, ואתה גם יכול לצאת מזה החוצה. זה לא הזהות שלך. אז כל הרעיון של להרגיש את הגוף זה שהקדוש ברוך הוא ברא את הגוף על מנת שהוא ימות. הוא ברא תבניות על מנת שהם יישברו. הוא ברא חוויות על מנת שנמצא אותם. לכן, כשאתה מנסה לשחזר חוויה, נניח חווית החוויה, מה זה כיפית, חבל על הזמן, אתה מנסה לחזור עליה. אז אתה רואה, אבל אין לי אותו רגיש כמו בחוויה הראשונה. החוויה הראשונה הייתה יותר כיפית. ובחוויה השלישית בכלל, בחוויה הרביעית בכלל. זה אותו דבר שאנשים לוקחים סמים או שלוקחים אלכוהול. זה באיזשהו שלב יורד, כי אתה אומר, איפה הרגשות? איפה כל ההתחדשות שהייתה מההתחלה? אז הקדוש ברוך הוא אומר, לא לחזור על אותה בדיחה פעמיים. נתתי לך בדיחה, נהנית פעם אחת, תעבור הלאה. תעבור הלאה. פשוט צורה ישנה, תתחיל צורה חדשה. אי אפשר לעבוד על אותה צורה ולמחזר אותה, אין מחזור, תעבור, תתחדש. זה צריך להיות חד פעמי, הכל צריך להיות חד פעמי. זו נקודה מאוד חשובה לנסות להבין אותה. אז למעשה כל תחושת המוות שאנחנו מרגישים והריקנות, היא רק בגלל שאנחנו ממש מרגישים את הגוף. מה הבעיה שאנחנו עושים? מזדהים איתו. וכשאנחנו מזדהים איתו, אז יש מצב שבן אדם ירגיש באיזשהו שלב ריקנות ועצב, יש מצב שהוא פתאום הופך להיות עצוב ומדוכה. אז הוא אומר, אני עצוב, זה אני מדוכה, וזה לא נכון. זה רק פידבק. תורה נותנת לך פידבק. מספר שמות, פרשת בשלח, כל ההתנהלות של העם הייתה אל-טבעית, הייתה לא טבעית, התנהלות ניסית. עכשיו צריך לדעת מה זה התנהלות ניסית בתורה. נס בתורה זה לא אפקטים קולנועיים. זה אין כאן מופע חזותי, כאילו יש את הטבע ופתאום באים לנו עכשיו כל מיני אפקטים. זה לא המטרה. הטבע הוא מלבוש. והנס למעשה שבתוך הטבע זה התודעה המשוחררת. זה צריך להיות כמו יד בתוך כפפה. אם היד תהיה בתוך הכפפה, היא תהיה מסוגלת להזיז את הטבע ולעשות איתה מה שאדם רוצה. המלבים אמר לקהילה שלו, אתם רוצים שאני אעשה לכם נס חציית ים סוף? בוא אני אעשה לכם עכשיו נס חציית ים סוף. כולם נעמדו. הם מאוד כיבדו והעריכו אותו וידעו שהוא לא מדבר שטויות. אז הוא אמר להם, בוא תראו נס חציית ים סוף. אתם רואים את היד שלי סגורה? הנה, תראו איך אני פותח אותה. הוא אמר להם, זה כמו נס חציית ים סוף. אז הם לא הבינו מה הוא רוצה. אז הוא אמר להם, אתם חושבים, איך היה הנס של הים? שמה, פתאום, מה בדיוק ירד מן השמיים? מה בדיוק קרה? מה בדיוק קרה? מה היה קסם? הוא אמר, התודעה של עם ישראל התלבשה בתוך החומר. הקדוש ברוך הוא רצה להראות להם את הגדלות. בגלל זה כשמשה רבנו התפלל, אומר לו, מה תצעק אליי? דבר אליהם ואיסאו, דבר בני ישראל ואיסאו. הם יראו כבר את הגדלות שלהם, התודעה שלהם נמצאת בתוך החומר. הם פותחים את הים. אל תדאג, הם הולכים, הם פותחים את הים. ובאמת, זה מה שהראה נחשון בן עמינדב. הוא הלך, והמים נפתחו ביחד איתו, בהתאם אליו. נחשון בן עמינדב נכנס, ואומר לקדוש ברוך הוא, הגיעו מים עד נפש. אמר לו, תמשיך ללכת. תמשיך, אל תדאג. אל תדאג, אתה מושל בים, לא הים מושל בך. אל תדאג, אתה מושל בזה. והמחשבה שלו לאט לאט השיגה את הים. היא גרמה לים לסוג. אז אותו דבר, מכיוון שהתודעה שלנו נמצאת בתוך הגוף, הרי מה זה הגוף הזה? זה אפר ואפר. ומכיוון שיש תודעה בתוך האפר ואפר, אני יכול להגיד לו, פתח את היד. זה בדיוק אותו דבר, זה בדיוק אותו נס. אז כל המטרה למעשה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא רוצה לתת לאדם את היכולת להיות, לשלוט בטבע. להיות מעל הטבע זה לשלוט בטבע. ולשלוט בטבע זה אומר שאני מלביש את הטבע ואני עכשיו אתחיל להזיז את הטבע. בין פסח לפסח, המציאות מתקבעת כמו תכשיט, כמו תכשיט שאתה לוקח אותו, שם אותו באש, ואחר כך לאט 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 אתה מתחיל לתת לו מכות, ואתה עכשיו עושה איזה תכשיט שאתה רוצה. אז בין פסח לפסח, היקום שלנו מקבל את הצורה בהתאם לתודעה הקולקטיבית של האנשים. התודעה הקולקטיבית של בני האדם נקראת השכינה, כלל נשמות ישראל. והם אלה שקובעים איך נראית המציאות. מה קורה בפסח? בליל הסדר יורד אור עצום, אור עצום, אור אינסוף, יורד על השולחן, הקדוש ברוך הוא עם הפמליה שלו נמצא על השולחן, וממיס, מתיך את כל המציאות, הוא לוקח את כל המציאות ומתיך אותה, הוא עושה סדר מחדש. אז אם המציאות הייתה נראית כמו תכשיט, הקדוש ברוך הוא לוקח את התכשיט, שם אותו בתוך האש. זה ליל הסדר. עכשיו, מה קורה במהלך 50 יום, במהלך ספירת העומר? התכשיט נבנה מחדש. האנשים בונים את המציאות מההתחלה. זה ספירת העומר. בגלל זה בימי ספירת העומר, אתם רואים את מזג אוויר הפוך, אתם תראו מה קורה. בבוקר אתה יוצא קיץ, שתי דקות אחר כך יורד גשם, פתאום השמיים מאפירים, הכל משוגע, 50 יום. למה? כי זה פידבק, הקדוש ברוך אומר, אתם רואים, הטבע עדיין לא מעוצב, אתם מעצבים את הטבע, הוא רק נותן לך פידבק פשוט למה שקורה לך בפנים. אז יש לך 50 יום, את האפשרות לעצב את הטבע ולעצב את היקום כמו שאתה רוצה. לכן יש לנו המון עבודה בספירת העומר, המון עבודה. חוץ מזה שסופרים את העומר, לומדים במיוחד, מסדרים ועושים פוקוס לראש חזק מאוד, עושים הרבה מאוד מיקוד, עושים סדר בחיים. יש הרבה דברים שאתה צריך לעשות אותם במהלך ה-50 יום האלה. מגיעים ממקומות נמוכים למקומות מאוד מאוד גבוהים, ולאט לאט מסדרים את היקום. במהלך ה-50, אחרי ה-50 יום בשבועות, אתה מקבל עולם חדש לגמרי. שאתה תקווה איך היא הפרנסה במהלך השנה, איך היא הזוגיות במהלך השנה, הכל ייקבע בהתאם ל-50 יום האלה. אז יוצא ששוב, הקדוש ברוך הוא מושיט ליד את השרביט ואומר לו, כך נתתי לך תודעה, לא הגבלתי אותך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. הגוף מגביל אותך, אל תנסה לרוץ יותר מהר מחיה. אל תנסה לעוף יותר גבוה מציפור או מיתוש. אל תעשה את זה, אתה לא מיועד לזה בכלל. אבל המחשבה שלך יכולה להיות בכל מקום. תפשוט צורות ישנות, שצורות ישנות זה תבניות. מן קורות חיים שאתה ממציא אותם לעצמך, אני כזה, אני כזה, אני כזה. תפשוט את זה, ותלבש כל הזמן צורה חדשה. כל הזמן תהיה חדש. עוד חודש אני רוצה לראות מישהו אחר. עוד שנה אני רוצה לראות אותך אדם אחר לגמרי, ואתה צריך לקבוע את זה כחזון. כל יום צריך להיות לך איזשהו סוג של חזון מסוים. בחזון שלך אתה צריך לראות את עצמך עוד שנה אדם אחר לגמרי, ולעבוד על זה. כל יום תעבוד על זה לאט, 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 עד שכעבור שנה מי שיסתכל עליך ויגיד לך, תשמע, אתה אדם חדש. אתה אדם חדש, זה לא אדם שאני ראיתי לפני שנה. וזה הקומפלימנט הכי גדול שאתה יכול לקבל אותו בחיים שלך. אבל אם אחרי שנה, תסתכלו מה קורה לנו כל יום עצמאות. במקום שיראו לנו מה תהיה מדינת ישראל העתידית, מה מראים לנו? נוסטלגיה. עוד פעם סרטי בורקס, עוד פעם סרטים של אני לא יודע מה, בדיחות ארץ ישראליות גסות רוח, עוד פעם פרימיטיביות של אנשים שבאו מן הגולה, עוד פעם כל השטויות האלה מראים לנו כל הזמן, זה מה שמראים לנו. נוסטלגיה, נוסטלגיה ועוד קצת נוסטלגיה. אתה רואה אנשים חיים על הנוסטלגיה, חיים על העבר. גם ההורים שלנו שבאו מן הגלות, הם לא מפסיקים לדבר על הגלות. איזה יפה היה בעיראק, ואיזה ירקות היו בתוניסיה, ואיזה מים היו ב, אני לא יודע מה, במרוקו. הם חיים בעבר, פשוט אנשים נוסטלגיים שחיים בעבר שלהם כל הזמן. הם לא חיו פה, הם לא יודעים מה זה לחיות פה. ויהודי זה עתיד. יהודי זה ראייה עתידית, יהודי זה לידה מחדש. יהודי זה משהו שהוא תמיד, בעתיד זה משלשון ידע. עבר זה לשון בער, איש בער לא ידע, אוכסי לא הבין את זאת. ועתיד זה לשון ידע. אתה צריך כל הזמן להיות בעל ידע חדש. חדשים בבקרים, רבה אמונתך. כל הזמן אדם צריך להתחדש. וזה עניין של כל יום כביכול למות ולהיוולד מחדש. ואז אתה לא צריך לעשות את זה פשוט פיזית. וזה הברכה שהקדוש ברוך הוא ברך את האדם, למען ירבו ימיכם וימי בניכם, ולמען יאריכון ימיך. שברגע שאדם עושה את זה, הוא שובר תבנית ישנה, ולמעשה מקבל צורה חדשה, תבנית חדשה. זו המטרה של האדם. לא נולדנו למות ולשם למות. ותחושת הריקנות והכיבוי שאנחנו מרגישים אותה, מיותרת. זה שאנחנו מרגישים, זה בגלל שאנחנו מרגישים את הגוף, בסדר גמור. אבל לא להזדהות איתו, לא להזדהות עם זה. כל אחד ואחד מאיתנו עשה לעצמו מעין איזשהו סוג של זהות בדויה. מה הזהות הבדויה שאדם עשה לעצמו? אני גבר, בן 44, אני חרדי, אני יהודי, אני זה, אני זה, אני זה, וזהו, זהו, מציל לעצמו איזו תעודת זהות בדויה. הוא אומר, זה אני, זה אני, זה אני, כל יום הוא אומר, זה אני, זה אני. כשהוא אומר, זה אני, הוא למעשה, מה עושה? הולך רק על השביל של האם מאבק עם הגוף שלו. מה זאת אומרת? נניח, הגוף שלו לא אוהב לאכול חסה, הוא לא סובל חסה, והוא מת על סיגריות. סיגריות גורמות לו לעונג מאוד גדול. אז הוא יגיד לך, אני מת על סיגריות, אבל אני לא בקטע של החסות והדברים לסגנון הזה. עכשיו, אם אתה היית מתמודד, ואם היית יודע להעריך שחסה זה דבר בריא, והיית כן אוכל, כולה להתמודד, זה רק להתמודד עם הרגש. בהתחלה זה לא נעים, אחר כך אתה יכול להיות מכור לזה. אז מה אתה תגיד? בשנייה אחת אתה יכול להיות פתאום כן חובב חסה, ולא סובל סיגריות. אבל אנשים בגלל שהם לא מתמודדים עם רגשות רעים, כי הם לא רוצים להתמודד, מה עושה? הולך רק על השביל שמה שהגוף נותן לו פידבק חיובי. הגוף נותן פידבק חיובי לסיגריות? אוקיי, אני איש סיגריות. הגוף נותן לו פידבק חיובי לגבי לישון בלילה, ובבוקר הוא לא טיפוס של בוקר, אני לא טיפוס של בוקר. במקום שינסה להפוך את היום ואת הלילה, ויתגבר על זה פעם, פעמיים, שלוש, ויהפוך להיות בן אדם נורמלי, שישן בלילה וחי ביום, לקום מוקדם ולעשות את כל היום, יהיה לך מלא ברכה מזה שאתה קם מוקדם. ולא תקם בשתיים וכל היום נמרח לך על כלום. ובלילה, כל הלילה אתה יושב, רואה סרטים, בנדודי שינה, לוקח כל מיני כדורים שישינו אותך, בארבע בבוקר אתה עוד פעם הולך לישון, ועוד פעם קם בשתיים. ומה אתה אומר לעצמך? אני לא טיפוס של בוקר. אם תתמודד, אתה כן תהיה. אבל ברגע שבגלל שאנשים לא מתמודדים, עם פידבקים שליליים כביכול שהגוף נותן, אם הוא היה יכול כן להתמודד עם זה, הוא יכול ליצור את עצמו להיות מה שהוא רוצה. ולא להגיד, אני לא טיפוס של בוקר, כן אוהב סיגריות, אני טיפוס של טיולים, אני טיפוס של זה. למה הגבלת את עצמך? מה, אתה חושב שזה מיוחד? בזה שאתה אומר, אני נורא אוהב לשמוע פינק פלויד, ואני אוהב לראות את ליאונרדו דה וינצ'י, ואני ישן בשלוש לפנות בוקר, אתה חושב שזה מיוחד? זה לא מיוחד, זה פסל. ועל זה נאמר, לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה, אתה חושב שזה מיוחד? אז באיזה אירוע שאתה אמרת את זה, מי שיגיד לך, אוקיי, וואו, אוקיי, אחר כך מה? אתה תמשיך לישן סיגריות, לראות ליאונרדו ודה וינצ'י ולראות טלוויזיה כל הלילה, זה מה שאתה תהיה, זה המיוחד שאתה. זה עלוב, זה ממש פתטי. המטרה שלך להיות כל דבר, אין משהו שאתה לא יכול להיות. ומשם צוברים את החיים. תבינו, כל אחד ואחד מאיתנו נולד להיות הכל. בגלל זה יש לנו את תורת הגלגולים. כל אחד ואחד מאיתנו יהיה גר, יתום ואלמנה, בדיוק כמו שכתוב בתורה. הוא יהיה זכר והוא יהיה נקבה, ונהיה כהן ולוי וישראל, ואנחנו נהיה הכל, כל אחד יהיה הכל, כדי שאף נשמה לא יהיה לה פתחון פה, והיא תגיד, החיים שלי היו יותר קשים מהחיים של ההוא, אז לי מגיע יותר שכר ממה שהיה להוא. אין כזה דבר, כולנו נעבור את אותם שלבים, כולנו. איוב בסוף הזמן לא יגיד, אני הכי סבלתי פה, זה מגיע לי את השכר הכי גדול. אין כזה דבר, החיה הזאת לא קיימת. בפרופורציה כולנו נעבור הכל. בפרופורציה, כשאנחנו נאסוף את הכל, כולם יהיה להם את אותה דרגת ייסורים, יהיה להם את אותם ניסיונות, אנחנו נעבור את אותם דברים בדיוק, אחד לאחד. לא יהיה כאן נשמה שלא יהיה לה ניסיון שהיה למין נשמה אחרת. אז במקום פשוט לעבור את זה באופן פסיבי, וכל זמן לחטוף את המכות של החיים, אתה יכול ליצור מסע יזום, ובמסע יזום יעזבו אותך. לא יאסרו אותך, ייסורים זה משון להסיר את האדם מהמקום שבו הוא נמצא. אדם נמצא בסטטוס קוו, טוב לו בעולם שלו, לא זז, אז כל יום הוא חווה איזה משהו אחר. פה יום אחד ההורים שלו חולים, יום אחד הבן שלו נפצע, גרשים את הילד מהבית ספר, האישה באה עם איזה קריזה חדשה, כל יום יש לו איזה סרט חדש. והוא כל יום מרגיש מוטרד, כי הוא בנה כל הזמן על עונג ומנוחה, וכל פעם מרגיזים אותו. אבל אם אתה תהיה במסע, אז לא יניחו לך, יגידו, אוקיי, בן אדם חוקר, הוא חל, הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות, בשביל זה הבאתי אותו לעולם, אז אני לא אגע בו. אז אתם יכולים לראות שני סוגים של אנשים בחיים. כזה שיושב פסיבי בבית, כל היום רוצה ליהנות מן העולם הזה, זה, רק על זה הוא בונה. ועל מה הוא בונה? שהאירועים של החיים כבר יעשו לו את זה. עיר רווקה, אז מה האירוע הבא? אני אתחתן. כאילו, וואלה, יש לי איזה אירוע בחיים. ומה האירוע הבא? אני אביא ילדים. מה האירוע הבא? הילד ילך לכיתה א'. כך הם הולכים כאילו על אירועים שממילא קורים. והקדוש ברוך הוא אומר, לא, זה לא ככה אמור להיות. אתה אמור לחיות. פתח את הספר, תקרא. תגלה עולמות חדשים, רגשות חדשים. אם מי שפתח את התודעה שלו ורואה כמה בני אדם מצומצמים, זה ממש מבהיל. תדעו לכם, לעבור ברחובות תל אביב, ואני לא אומר את זה בהתנסות, תבינו שזה לא נאמר בהתנסות, חס וחלילה, חס ושלום. אבל יש הבדל מהותי בין אדם שפתח את התודעה שלו לבין אדם מצומצם, שהולך כבוי, וכל החיים שלו הוא חושב על הכסף שלו וכמה כסף הוא יעשה, ואיזה עבודה הוא קיבל ומאיפה הוא עבר להייטק ומתי יפטרו אותו, וכל הדברים האלה ואיך הוא עובר מבן זוג לבן זוג. זה כל כך עצוב לראות את זה, זה בערך כמו להיכנס לכלא. תיכנסו לכלא, תראו על מה אנשים בכלא חושבים, זה עצוב. עכשיו, אלה שבכלא לא חושבים שזה עצוב, בכלא הוא חושב שזה הוא. וטוב לו כשהוא נמצא בכלא, כאילו זה העולם שלו. הוא לא חושב שהוא נמצא בכלא. אבל הקדוש ברוך הוא לא הביא אותנו לכאן בשביל זה. אז מראש, אם אני צריך להגדיר לעצמי למעשה את המושגים, אז המושגים הראשונים שאני צריך להתעסק איתם, זה מושגים של חיים ומוות. אני צריך לדעת, הילודים למות. מה זה הילודים למות? הוא אומר, כל תבנית שאתה נולדת איתה ואתה מגלה, תמית אותה. תמית אותה. אם לא, ואתה תישאר ואתה תתעקש על המהות שלך, זה ימות וזה יירקב anyway. ואתה תצטרך לעשות את המסע בצורה מאוד קשה. מה שהזוהר כותב על חיבוט הקבר, זה ממש מפחיד. זה מזעזע לגמרי לחשוב איך התודעה עוזבת את הגוף. כי היא כל כך מזוהה איתו, היא כל כך חושבת שהיא זה הגוף, אז העזיבה היא פשוט טראומטית, היא מאוד 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 קשה. אבל לעומת זאת, אם בראש של האדם היה כל הזמן תהליכים של להשיל, תשיל את הצורה הישנה שלך, אין לך במה לאחוז, במה בדיוק אתה אוחז, בהקשנות שלך, בקמצנות שלך, בשטויות שלך, במה אתה אוחז, תגיד לי. וכל הזמן תלבש צורה חדשה. השינויים האלה כל הזמן ייצרו אדם חדש, אדם חי. וזה הבדלים של שמיים וארץ. ובהתפתחות הזאת אתה יכול לגלות את כל הפלא שיש בטבע. אתה יכול לגלות את הכל, תדעו לכם. המקומות שבהם אדם רוחני חווה את זה, אין לו מילים להעביר את זה לאנשים אחרים. הוא יכול לדבר ככה, ומי ששומע אותו זה נשמע לו כמו קלישאות. אבל באמת מי שחווה את זה, זה כמו בדיוק ההבדלים של מישהו שחי מחוץ לכלא לבין בן אדם שחי בכלא. זה הבדלים, פשוט מאוד, זה הבדלים כאלה. וזה שנמצא בכלא, אומר לכם, שמה לצאת לכלא? אני כל בוקר קם, אני לא הולך לעבודה, יש לי שכר, יש משכורת של אסירים, אני לובש בגדים נקיים כל הזמן, יש לי מדים, הם לא קרועים, אני אוכל, אני רואה מוזיקה, באים לנו פה כל מיני הופעות, מה רע לי? מה אני אצא עכשיו החוצה? לשלם משכנתות ולריב עם אנשים? טוב לי בכלא. זה ממש ככה. תדעו לכם שזה ממש ככה. אז ככה אנשים אומרים, טוב לי בכלא, אני לא רוצה לצאת החוצה. ובאים אנשים רוחניים שכבר פתחו את הדעת שלהם וגילו דבר אחר, מדהים וזה פלא, ושם כל החיים, ואין מילים להבהיר מה שרואים. ומנסים להגיד לאנשים, קומו, תתעוררו, חבל, חבל, זה ממש, אתם מתים, אתם מתים סתם. ואתם בטוחים שאתם חיים בעולם המציאותי, שאתם פרקטיים, שאתם הולכים, עושים כסף ומשכנתא, משלמים את כל הדברים האלה, אבל זה מוות. אתם פשוט קברתם את עצמכם בכלוב של זהב. יש לכם כנפיים, אתם יכולים לעוף, חבל למות שמה בתוך הכלוב הזה. תחשבו, אם הייתם יכולים לדבר נניח עם תולעת, הייתם אומרים לה, תראו, עכשיו את חווה את היער על הקרקע, את זוחלת על הקרקע, אבל יום אחד אתה תפרוס כנפיים, ואתה תראה את כל התפרחת של היער, אתה תראה את כל היער מלמעלה, אתה תוכל לראות את הכל מלמעלה. והוא מסתכל עליך ואומר לך, תגיד לי, אתה נורמלי? אתה לא רואה שאפילו אין לי כנפיים? איפה נראה את היער מלמעלה? איך? אני תולעת. זהו, זה מה אני. אני זוכלת. והוא לא יודע אחר כך שהוא נכנס להיות גולם. וכשהוא נכנס להיות גולם, אתה אומר לו, אתה יודע, אוטוטו, אתה תצא, אתה תוכל להיות בכל רחבי היער. הוא אומר לך, אתה לא רואה שאני סגור פה? אני בקונחייה, אני סגור. לא זז. וגם טוב לי פה. מה רע לי פה? אוכל, ישן, מתפתח, עושה פה מה אני רוצה. לא רוצה לצאת. אז יום אחד, הוא יצא החוצה מהקונחייה שלו, והוא מגלה קודם כל שיש לו כנפיים. ובאינסטינקט, יש לו אינסטינקט להעיף את הכנפיים האלה. והוא לא ידע שבכלל יש לו את הדברים האלה, לא שיש לו כנפיים, ושיש לו אינסטינקט להעיף את הכנפיים האלה. ככה זה המסלול של האדם. אתה אומר לאדם, תשמע, יש לך מעוף. אתה יכול לפתח כל כך הרבה בתוך השכל הזה. אתה באמת לא מוגבל. רגשות חדשות ומחשבות חדשות, דברים שאתה צריך לדעת שאלה שהם נמצאים שם, הגבילו להם את הפה, אמרו להם, תשתקו, אל תגידו מה אתם רואים. כמו שיוסף אמר לך, והנה אנחנו מעלמים עלומים. הוא אמר, אנחנו כאילמים, אנחנו נהיה כאילמים, האנשים הרוחניים הם כאילמים, הם לא יכולים לתאר, זה שנמצא באור לא יכול לתאר לזה שנמצא בחושך מה הוא רואה, כי הוא לא מבין, הוא לא מבין. לך תתאר להטלף מה זה צבע אדום. אין, אי אפשר לתאר את זה, אי אפשר להסביר לו את זה. עד שלא יוצאים החוצה אתה לא תדע את זה. אז כל הרעיון כאן למעשה, זה שצריך לדעת שאנחנו יכולים להתנתק ממסלול המוות הטבעי, על ידי התפשטות של צורה ישנה ולבישה של צורה חדשה יזומה. וברגע שבן אדם עושה את זה והוא נכנס לתוך המסלול הזה, לאט לאט הוא יודע שאין שום דבר שהוא לא יכול לשבור. זה לא שאנחנו צריכים למגר מידות רעות, שתדעו לכם. זה לא שאני צריך באמת למגר לגמרי את ההקשנות שלי, או את הכעס שלי, או את הקמצנות שלי. אין מידה שנבראה על הריק, אלא זה רק עניין של איזונים. כי צריך להיות במידה מסוימת הקשן. אתה צריך להתעקש על דרך החיים שלך. יכול להיות שמישהו יבוא ויסיר אותך מן הדרך, ירצה לסיר אותך מן הדרך, אז אתה צריך להתעקש על הדרך. אי אפשר להיות פזרן, אתה צריך שתהיה לך מידה של קמצנות, כדי שהדברים עצמם יהיו מאוזנים. אז מה מבקשים? איזון. הקדוש ברוך אומר, תאזן את המידות שלך, לא ביקשתי שתמגר אותם. בבודהיזם או בדתות אחרות מבקשים לך לא לעשות דברים, כאילו להפסיק דברים, כמו למשל לפרוש מן האישה. למה לפרוש מן האישה? למה לפרוש? אם עושים את זה בצורה מסודרת ומקודשת, למה לפרוש? אם עושים את זה בצורה מופקרת, זה לא על העניין, אבל אם עושים את זה בצורה מסודרת ובריאה, אז אין עם זה שום בעיה. באסלאם אסור לאכול לשתות אלכוהול. למה אסור לשתות אלכוהול? אם אני שותה את זה שוב בצורה מבוקרת בזמנים הראויים, למה לא? אז מבקשים מאיתנו לא למגר דברים. אין שום תכונה באדם שביקשו אותנו למגר אותה. לשים אותה במקום הנכון. לכל דבר זה, יש לו את המקום הנכון ויש לו את האיזון שלו. עכשיו, כדי שלא תחשבו שלמעשה האדם הוא כמו אקולייזר, שיש לו בס וטרבל ודברים כאלה, הוא צריך לאזן אותם כל הזמן. האיזון הזה יגרום לי לחוש בין חורים. שאני צריך למעשה לדעת ללמוד להתפתח, מהאני האגואיסט אל האחד, וכל פעם שאני אצטרך להשתמש באיזושהי מידה, עקשנות, קמצנות, כעס, אהבה, צדק, חסד, אני אדע להוציא את זה בדיוק לשעתו ובדיוק ברגע, במינון המתאים לו. כשצריך אני אהיה העקשן הכי גדול בעולם. כשצריך אני אהיה הבן אדם הכי ענב בעולם. תלוי מתי צריך. הכל בהתאם ללמידה שלי, כי הכל זה רק ציוד וכלים להמשך המסלול. זה כל העניין. ורק התורה אומרת, אל תמות, רק אל תמות, תעשה טובה, אל תמות. הנה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת המוות, את הכללה ואת הברכה, את הטוב ואת הרע, בחרת בחיים. בחרת בחיים. צריך לבחור לחיות. צריך לבחור בזה. כי התחושה היא, בגלל שאני מרגיש את הגוף, אני כל הזמן מרגיש כבדות, וכל הזמן מרגיש שאני צריך לנוח, וכל הזמן מרגיש הריקנות, כל הזמן. אבל אומר לך, אם אתה תפשוט את הצורה הישנה, ואתה תלבש את הצורה החדשה, החיות תזרום. והחוכמה תחיה את בעליה. בעזרת השם, ככה יהיה לנו את הכוח. אנחנו כל פעם ניתן את הדרך גם איך לעשות את זה. בעזרת השם, השבוע הבא. שאלות? אין? כן. אז לא בהתחלה הסברתי את זה. יש את זה בשידור, אז תוכל לראות את זה עוד פעם באינטרנט. זה רק נראה ככה, אבל זה באמת לא ככה. קודם כל, כל התורה עצמה, יש 70,000 ספרים שנכתבו על הספר הזה. 70,000 ספרים, וזה מעט. זה מאוד מעט. אין צריכים לכתוב הרבה יותר. התורה רחבה מן ים. כל מה שדיברנו עכשיו, זה נקרא תורה שבעל פה. זה בדיוק לקחת, למשל, את הקונספט מוות שנמצא באחת הפרשות, ולדבר על זה. מה זה אדם כי ימות באוהל? שכתוב שאדם צריך למות באוהלה של תורה. זה, כל מה שאני אמרתי זה המדרש עכשיו רק על הדבר הזה. פסוק קטן. זה לא מפעם. זה לא מפעם. זה התורה... לא, התורה זה present progressive, זה לא היסטוריה. זה הווה מתמשך. לא, קודם כל, לא נדבר על אחרת, אנחנו לא לומדים דת מידתיים. זה לא נכון, אני לא יכול להגיב לשאלה כזאת. יש לנו תורה שהייתה, אתה יכול להתפתח עד לאינסוף. יש בה את כל התשובות ואת כל עולם הרגשות והמחשבות שאתה צריך. הכל נמצא בזה. ההסתכלות שלך היא לא נכונה, זו הסתכלות מאוד שטחית. מחילה, אני לא אומר את זה סתם, אדם מבפנים, צריך להכיר בן אדם מבפנים, לא לראות את הבן אדם מבחוץ, איך הוא נראה, מה הוא נראה. בפנים, אתה תראה כאן נשמות, יש כאן נשמות שזה מפחיד להיות לאדם. כל הזמן יוצאים, עכשיו יוצאים כל הזמן, כל הזמן. הדור הזה יצאו ספרים יותר מכל הדורות שהיו אי פעם. זה לא מקום שלי, זה תורה. זה לא תפיסה שלי, זה התורה. ככה התורה. זה לא עניין של אסור. אם אתם אומרים, זה לא עניין של תפיסה שלי, צריך להבין מה זה דעת תורה. לא, זה לא עניין הזה, נשמה. אנחנו לא מדברים על זה. שאלת מה זה גלות. ואמרת שיש כאלה שתופסים שגלות, זה פשוט לא להיות במקום שלך, כאילו גירשו אותך. כן, זה ברור. אבל זה לא הייתה פואנטה. זה לא היה עוד מקום. לא, זה לא עוד מקום. זה המקום. המטרה של הגלות לא הייתה גירוש לשם גירוש. התפיסה של שאת מציגת אותה כאילו זה עונש. אני יודע, כן, אבל זה לא בדיוק ככה. זה מסביר, זה לא בדיוק ככה. צריך לראות את הדברים באופן אחר. לא, זה לא בעיה. כל דבר שאנחנו היינו, וגם אם... כן. השואה הזאת, השואה שהייתה, זה לא הייתה השואה היחידה שאנחנו עברנו. נתפסו בה כי הייתה מתועדת. אבל עברנו שואות בימי חמיניצקי בפרוט תפחת ותפתת, ואף אחד לא יודע באמת כמה יהודים מתו. רשמית כתוב מיליון, אבל זה בטח היה הרבה יותר. אף אחד לא יודע כמה היה כי זה לא תועד. ולכל ערך ההיסטוריה, היו בהרוגי ביתר, כתוב שהמים שם, הדם הגיע עד לגובה של הסוסים. מרוב שהיו שם נחלי דם. אין ספק שרצחו מיליונים מאז ומעולם. הנקודה היא שאנחנו הראינו ואנחנו הסברנו... רגע, אני אסביר... אני הבנתי, אני מסביר. כן. אז אני מסביר. אנחנו מסתכלים על זה מבעד לראייה של גופים. אבל אמרנו, אין אובדן ברוחני. אין אובדן ברוחני. גם כאשר בן אדם נכנס ועובר כרגע עכשיו את הסוג הזה של הטראומה, התודעה שלו מקבלת סוויץ', אבל הוא לא מת. מה שלמעשה נפגע זה רק הגוף. זה רק הגוף. התודעה ממשיכה הלאה. הנשמות ממשיכות הלאה. אין אובדן ברוחני. נכון, ואנחנו מקבלים את זה ממקום אחר. כשכל הלכות האבלות... בוודאי, אנחנו מקבלים את זה כאובדן, ואין אובדן. זה כל הלכות האבלות. בהלכות האבלות אנחנו מלווים את הנפטר. כל הלכות האבלות הן בשביל הנפטר, לעשות לו עילוי נשמה. יושבים שבעה זה בשבילו, אומרים קדיש זה בשבילו, מחזיקים לו את החודש ואת ה-11 חודש ואת השנה זה בשבילו. כי לא יודעים. כי לא יודעים. אני לא יכול להתמקד במשהו שאמרו לנו לא להתמקד בו. אמרו לך, אם אתה מתמקד בזה, אתה מרגיש שזה אובדן אישי שלך. אין לנו בעלות, לא על האישה שלנו ולא על ההורים שלנו. אין לנו בעלות על אף אחד. כן? אז אם בן אדם, זה המסע שלו, אז הוא ממשיך את המסע שלו. אז יש לך 3 ימים למספד, וכתוב אפילו, יש כאלה שאומרים עד שנה, והקדוש ברוך הוא אומר, עד שנה, אומר שאתם לא יכולים להתקשות על המת. זה עבירה להתקשות על המת. כי אנחנו מרגישים כאילו זה היה שלי ולקחת לי משהו. לא, זה המסע שלו. אם הייתי מחזיר אותו עכשיו מעולם המתים, והייתי שאל אותו, תגיד לי, אתה רוצה לחזור? הוא היה אומר לך לא. אנחנו צריכים... האדם הראשון שנברא, כתוב שהקדוש ברוך הוא לא ברא יותר מאשר נשמה אחת. רק תודעה אחת. והיא הייתה בחלוקה. כמו שיש בזרע, ואחר כך יש לו חלוקה לגוף, ידיים ורגליים, אותו דבר, האדם הראשון נברא, זה נשמה אחת. ואחר כך הוא הייתה חלוקה לראש, והייתה לו נשירת איברים. נקרא זה נשירת איברים. והיה לו ידיים ורגליים וכו' וכו'. ישראל נקראים ישראל מלשון לראשי. זאת אותיות לראשי, שזה הראש. ואומות העולם נקראים גויים, שזה לשון גבייה, זה הגוף. ונוצרה היררכיה בתודעה. אין אחד יותר טוב מהשני, זה רק היררכיה בתודעה. היררכיה זה לא טוב יותר טוב פחות, זה פשוט היררכיה. כמו שיש היררכיה במחשב, שיש את הבקר, ויש לך את המעבד, ויש לך סתם רכיבים שמעבירים חשמל, אותו דבר ככה יש לנו במציאות עצמה. ולכן העם היהודי, שהוא צריך להיות הראש, הוא צריך להעביר את המידע בצורה נכונה, לגשר בין עולמות עליונים לבין עולמות תחתונים, ברגע שהוא לא עושה את מה שהוא צריך לעשות, הוא סובל. צריך לעשות את מה שהוא צריך לעשות. ומאז ומעולם לא הייתה בעיה של אויבים שלנו, זה היה בעיה רק שלנו. אני כרגע הסברתי, כי אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו. בוא נניח שיש לך מפעל, בסדר? רק הסמנכ"ל לא מתפקד. בסדר? את באה, המנכ"ל והסמנכ"ל לא מתפקדים. מה תעשי? תשבי תצעקי עליהם. הוא בא אליך ואומר, מה את צועקת רק עליי? למה את לא צועקת כל העובדים? אתה לא מתפקד. אתה לא רואה כל המפעל לא עובד בגלל שאתה לא מתפקד. פשוט מאוד. זה לא האנשה. ייסורים אמרנו מה זה, מלשון להסיר אותך מהמקום שבו אתה נמצא. זה לא הלקאה. הקדוש ברוך הוא לא מוציא לנו קריזה. ולא מוציא לנו את העצבים שלו. מזיז אותנו. זאת אומרת, אותו דבר שכביכול עושה לנו לא נוח, מה שאת קוראת עונש, למעשה הוא מתקן אותנו. אותו דבר הוא מתקן אותנו. בגלל זה אמרנו שגלות זה לא עונש. זה לא, אוקיי חברה, אני מעניש אתכם, הצבנתם אותי, אני מעיף אתכם מהארץ. אלא עצם הגלות הוא תיקון. עצם הגלות הוא תיקון עצמו. נכון? וכל הזמן עושים את זה עד שאתה תמות זה יהיה ככה. כן? כן? הרב אשלה כותב את זה בהקדמה לתלמוד 10 ספירות. הוא כותב את זה שם, בפסקה מ"ב. הוא כותב שכל הבעיה של כל העולם זה שאנחנו לא מבינים את הבורא. לכן אמרנו שזה כל הרעיון, זה בשביל זה באנו לעולם. באנו להבין את הבריאה ואת הבורא. מזה התחלנו את כל השיעור. זהו? בעזרת השם, עד שבוע הבא. כל פעם מתגלה חלק אחר, בעזרת השם. תבורכו.